אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אני באה לענות לו ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכולי. ובכל זאת הוא יגיד לי, נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון?
דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט, במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. אני פסיכולוגית התפתחותית, ומאוד מאוד שמחה לפתוח את העונה השנייה שלנו בפודקאסט, הורים, ילדים ומה שביניהם. בכל פרק אנחנו מזמינים אשת או איש מקצוע, מומחים בתחום של ילדים, הורים, ודנים איתו, משוחחים על נושא אחר. בסופו של דבר, המטרה שלנו שכולנו נבין טוב יותר ילדים, הורים, איך אפשר לעזור ואיך אפשר ליצור מציאות טובה יותר לכולנו. והיום אני מאוד שמחה להארח את אוריה חורש, פסיכולוגית חינוכית, רכזת ארצית של תחום המדיה באגף הפסיכולוגיה בשפי של משרד החינוך, ואוריה היא גם חלק מצוות דואט, דוקטורנטית חוקרת את נושא ההורות ומדיה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה בדואט. אז שלום אוריה, ואיזה כיף שאת פה.
ממש ממש כיף.
והיום אנחנו הולכות לדבר על הדבר הזה, על המסך שנכנס לחיינו, ובאיזשהו מקום הוא תופס, משתלט על מי שאנחנו, מה שאנחנו, על האמונות שלנו, על הרצונות שלנו. ואני מרגישה שאנחנו נמצאים איתו ביחסי אהבה, שנאה, התלבטות, מה אנחנו רוצים ממנו, מה אנחנו לא רוצים ממנו. כשזה מתווסף לנו להורות, אז אני שואלת את השאלה, מה אנחנו בעצם עושים? מה היחסים שלנו, לאן? המסך ואנחנו.
כן. באמת אני חושבת שזאת זווית מאוד מעניינת וחשובה באמת להחזיק אותה, קצת מה קורה להורים עם הטלפונים, כן? קצת מה קורה לנו כמבוגרים. עוד הרבה פעמים נורא קל לנו לבוא ולהגיד באמת המשמעויות של המפגש הזה עם ילדים ומה קורה לילדים, וגם דיברתם על זה כאן, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב, ואולי היום אנחנו נותנים איזושהי תמונה משלימה שאומרת, רגע, מה החוויה של הורה בעולם הזה? איך זה להיות הורה בעולם כזה?
אז בעצם אנחנו שואלות, מה זה להיות הורה בעולם הדיגיטלי? אם בעבר בכלל לא ידעו מה זה טלפון, היום, אגב, גם לא ממש יודעים מה זה טלפון. אני רואה את הילדים שבכלל לא מרימים טלפון, הם רק כותבים הודעות, ולהרים שיחת טלפון זה כאילו משהו שהוא מוזר וחודרני.
כן.
אבל בעצם איך אנחנו מתייחסים למסך הזה כהורים? איפה זה פוגש אותנו בהורות, נכון? זו שאלה.
כן, כן. אני אומרת, אפשר אפילו להתחיל מאיזושהי שאלה כזאת, שהרבה פעמים כמבוגרים, אני חושבת, אנחנו כל כך כאילו מועסקים בשורה התחתונה, כן? בעצם לא נדרשים לכל מיני שאלות שהן מין שאלות בסיסיות כאלה, כמו למשל, נגיד, מה העמדות שלי כלפי טכנולוגיה בכלל, כהורה, כאדם מבוגר בחברה כזו, כן? שבעצם המדיה ככה חודרת ונכנסת בצורה מאוד בולטת. זה מחקר נורא מעניין של סוניה לוינסון, שבעצם מוצאת בשיחות עם הורים, שהורים בעצם מתחלקים לשלוש קבוצות. וקבוצה אחת היא קבוצת ה-Embrace, אלה שבעצם מיד מחבקים את הטכנולוגיה, הם הראשונים לעמוד בתור לאייפון החדש. יש את ההורים שהם הורי הבאלנס, שכל הזמן יהיו עסוקים בכן נתתי מספיק, לא נתתי מספיק, אני הייתי מספיק, לא הייתי מספיק וכו'. ויש את ההורים שהם הורי הרזיסט, אוקיי? כמה שפחות טכנולוגיה יותר טוב.
איפה את נמצאת?
שאלה מצוינת. אני חושבת שהייתי אולי פעם יותר מחוברת לבין רזיסט לבאלנס, והיום אולי יותר באלנס, וזה פשוט מדהים, כי כשאתה חוקר את התחום הזה, אתה בעצם מרגיש איך אתה גם זז עם העמדות שלך, וזה נורא יפה, כי רואים שגם המחקר עצמו זז. כלומר, אם פעם היינו בשאלות של קטסטרופות, והדברים הבעייתיים שמסכים מייצרים, והפגיעה בקשר בין ההורים והילדים, אז היום כבר אנחנו רואים שגם המחקר אומר, אנחנו כבר לא שואלים את שאלת ההאם, אנחנו שואלים בעצם איזושהי שאלה שהיא יותר שאלת האיך, הטלפונים כבר כאן ואיך. אבל אני רק אגיד שבמחקר של סוניה לוינגסטון, מה שנורא יפה, וזאת אחת האמירות המשמעותיות בעיניי במחקר הזה, זה שהיא אומרת, אף הורה לא באמת יכול להישאר בעמדה אחת. הם בעצם הורים מזגזגים כל הזמן. ואני חושבת שזאת איזושהי עמדה בסיסית שצריך להבין עלינו כהורים, כמבוגרים בחברה הזו, שבעצם אנחנו נמצאים במקום שהוא קצת בהתהוות. כן, אם אנחנו מדברים על חינוך שנגזר מערכים, שנגזר, יש משהו בתהליך הזה שכאילו הוא ongoing קורה. ואנחנו כאילו תוך כדי תנועה בעצם עושים את זה. וזה, אני חושבת, איזושהי נקודה מעניינת.
כן, אני חושבת שאם אני מוסיפה למחשבה הזאת, אחד המצבים הייחודיים עם המכשירים הסוללריים, עם המסכים הניידים האלו, היא שאין לנו מודל מהילדות שלנו. בעצם אם בעבר, גם בהרבה דברים אחרים, אנחנו בהתלבטות, איזה עמדות, כן לתת הרבה ממתקים, לא לתת ממתקים, עד איזה שעה הילדים יכולים להישאר ערים בלילה, בסדר לסובב לבד ברחוב, באיזה גיל, יש כל מיני שאלות הוריות שאנחנו, כמו שאמרת, מזדגזגים עם עצמנו, ובהתאם לאיזה ילד יש לנו, מה הטמפרמנט שלו, בהתאם לאם זה, בן או בת, באיזה גיל הם, יש כל מיני משתנים שמשפיעים עלינו, אבל אז אנחנו נמצאים בדיאלוג גם עם הילדות שלנו, עם הערכים שההורים שלנו הביאו לנו מהבית. ופה, אני חושבת שזה אחד התחומים שאין לנו מודל. המודל הכי קרוב שיש לנו זה הטלוויזיה, האם היה מותר לאכול ליד הטלוויזיה או לא, כמה זמן מותר. אבל אין מה להשוות, כי אנחנו יודעים היום שהסוללרי הוא הרבה מעבר למסך, שבו צופים פסיביים, הוא גם העולם החברתי של ילדים, הוא העולם התקשורתי של ילדים, ושלנו, אנחנו, העבודה שלנו בתוך זה, היחסים החברתיים שלנו בתוך זה, החיבור שלנו למציאות. ולכן אני חושבת שכאשר אנחנו נמצאים בחשיבה הזאת, מה העמדה שלנו, אנחנו לא יכולים להסתמך או להיות בדיאלוג עם העבר שלנו, ועם ההורים שלנו.
בדיוק.
אנחנו צריכים בעצם לפתח משהו חדש שלא היה קודם, וזה מאתגר, לא פשוט.
זה מאוד מאוד מאתגר, אני אפילו אסבך את זה עוד קצת, את מה שאת אומרת, ואני אגיד, מילא היינו עומדים בפני מצב שהוא פחות או יותר קבוע, אבל אנחנו בעצם נמצאים במצב של השתנות טכנולוגית, כלומר, הטכנולוגיה דוהרת קדימה.
וגם הסביבה.
בדיוק.
קורונה, למשל.
למשל, נכון, שזה באמת כאילו, אני חושבת נקודה נורא נורא יפה מה שאת מעלה, כי באמת נגיד, אני בעבודה שלי עם הורים, בהרצאות, וזה אני תמיד שואלת את השאלה, אז איפה אתם על הרצף הזה של העמדות? ושנים תמיד היו את ההורים של הרזיסט, ומאז הקורונה אף אחד לא מרים את היד ברזיסט. זאת אומרת, מאז הקורונה שהמדיה בעצם נכנסה וחדרה והפכה להיות פני כל הדברים, אין לנו בעצם יותר הורים שהם מרימים את היד ואומרים אנחנו אנטי, כי איך אנטי? הדבר הזה הוא בעצם זה, הוא פה, הוא חלק מהחיים שלנו.
בעצם מצטמצם הטווח ואין כזה דבר שאפשר להיות מחוץ למשחק הזה.
בדיוק.
זאת אומרת שזה באמת חריג להיות מחוץ, כי לא רק שזו שאלה של בחירה כמו שפעם היה, אלא למשל, המערכת החינוכית.
נכון.
אומרת לנו, מעכשיו לומדים בקורונה. דרך המסכים לילדים, שולחים לילדים משימות בסוללרי.
נכון.
כך שהשאלה היא, כמו שאמרנו קודם, המסכים פה, כדי להישאר. עכשיו השאלה, איך עושים את זה?
נכון, אפילו רק שנייה לפני, אני אגיד שהמציאות הטכנולוגית הדוהרת, זה לא שהיא רק, נגיד, משנה את התכנים או משהו כזה, זאת אומרת, הפלטפורמה עצמה כל הזמן הולכת ומשתנה, כן? זאת אומרת, אם כבר עכשיו המטרה העיקרית היא שאני אשאר, באותה רשת חברתית, באותו מקום שאני גולשת בו, נכון? זה הכל מתוכנת ככה שאני אשאר שם. כי אני אגלול, זה נטפליקס, כן, אני רואה פרק, אז זה יהיה 3-2-1, יתחיל הפרק הבא, רק אל תצאי, אוקיי? זה הולך ומתקצן, זאת אומרת, זה הולך והופך להיות יותר ויותר כזה, היום אנחנו מדברים על המטאוורס, אוקיי? השם החדש של פייסבוק זה המטאוורס, בעצם מציאות שתהיה כל כולה, מרחב אחד שבו יהיה אפשר לעשות הכל, שבו את צריכה לצאת מזה.
זאת אומרת שזה אפילו לא האם להיכנס ולהשתמש, את מעלה את הציאות החדשה שזה איך אני בכלל יוצאת מזה,
בדיוק.
איך אני יוצרת, כי זה משתלט עליי.
בדיוק. זאת אומרת, זה, האתגר הולך וגדל, זה מה שאני מנסה
מלחיץ.
להגיד. מאוד.
נכון?
מלחיץ מאוד, אבל באמת העלית את השאלה הנורא טובה, אז מה עושים במציאות כזאת בעצם? שערים ידיים להגיד, יאללה, זהו, ביי, עזבו.
גדול עלינו. ולא רק על עצמי. מה אני עושה גם עם הילדים שלי, עם אלה עם עצמי,
ברור.
אני אוכל לחיות ולהתחבט, כן, לא, וזה טוב, עד איזה כן. שעה אני מסתכלת על הפייסבוק או לא.
כן.
אבל הילדים, יש לנו אחריות.
וגם הרבה פעמים, אני חושבת שכשאנחנו מול הילדים שלנו, אנחנו רואים שבאמת, אפרופו, סיפרתם לי שגם על אשמה של הורים. אז אשמה היא משהו נורא נורא חזק בהקשרים של מסכים, עולה נורא נורא חזק בשיחות עם הורים. זו חוויה נורא חזקה כזאת, גם של אשמה על, על הכל. זאת אומרת, נתתי יותר, נתתי פחות מדי, הגבלתי יותר, הגבלתי... והרבה פעמים אנחנו רואים איזושהי קריסה לשני קצוות של הורים, או שבאמת הם באיזו חוויה כזאת של זהו, עלה לי עד כאן, נגמר, תן לי את הטלפון, אין טאבלטים, איזה משהו גם לא מותאם כזה, שהילד נשאר כזה די המום ולא מבין למה זה היה קשור. אל מול איזושהי חוויה של הרמת ידיים, של די, אני לא יכול על זה, אני לא יכול כן. לשלוט בזה. ואני חושבת שהיום מה שאנחנו מנסות אולי לדבר כאן ונחשוב עליו זה על איזושהי עמדת ביניים.
נכון, כי המצבים של הקצה הם מצבי חוסר אונים.
נכון.
שההורה באמת לא יודע איך להתנהג.
נכון.
יש המון 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 מידע, מפחיד, מאיים, למה זה לא בסדר.
נכון.
מצד שני יש את המציאות שהילדים כן שם וגם אנחנו שם. אז באמת זה לא מאפשר להורה להחליט בצורה מושכלת ורגועה וברורה, ואז אנחנו רואים הורים שמתאפקים, מתאפקים, מתאפקים, נותנים, ואז מתפוצצים, נכון? ולוקחים וזהו.
נכון.
או מרימים ידיים שלוותר לילד לגמרי, באיזשהו מקום זה לוותר עליו, ולהגיד, אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה. עמדה גם כן שמעוררת כן. קושי גדול בהורות, ובוודאי אשמה.
נכון. אז בכל זאת, מה עושים?
אז אני רוצה להציע.
אז בואי תציע.
שכדי ש... במצב הזה, הורים יוכלו לתפקד, כולנו נוכל לתפקד. דבר הכי חשוב זה שנעצור וננשום. ונתבונן פנימה. וננסה לחשוב, כל אחת ואחד, כי אין אמת אחת, מה נכון עבורי? מה אני חושבת שנכון עבורי? עד כמה אני באמת מחוברת למסכים, חושבת שיש שם גם דברים טובים, או שיש שם דברים שהם פחות טובים. ובעצם נקבל איזושהי החלטה עם עצמי, מה נכון עבורי? קודם כל. ומתוך זה לראות איך אני יוצרת איזשהו תיווך לילד, לילדה שלי, בהתאם לגיל, אמרנו, בהתאם לצורך שלהם במסכים.
נכון.
במציאות חיים שלהם, איך אני מתווכת את זה.
נכון.
אבל עד שאני לא אדבר על עצמי והגיע עם עצמי למסקנה מה נכון עבורי, וישים בצד את הצריכים, את מכירה את הצריכים? או האסורים, זה גם.
מכירה.
מכירה.
מקרוב.
מקרוב.
כן.
אסור להראות לילד את זה, ואסור, 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 ויש המון המון תוכניות על איזה תוכנות לשים, איסורים, זה נורא מפחיד כל ה... כאילו אנחנו שולחים את הילדים שלנו לעולם נסתר לבד.
כן.
לעומת זאת, יש כל מיני צריך, צריך לאפשר לילד, כי כל החברים שלו שם, ואם הוא לא יהיה בתוך הקבוצות, אז מה יקרה לו? אז כל מיני קולות חיצוניים, שהם נורא נורא מבלבלים, כי אנחנו בדרך כלל חלק מחברה ומקשיבים להם.
נכון.
ואיך אני מוצאת הקול הפנימי שלי, קודם כל.
נכון, אני חושבת שאת מדברת כאן על, על הנושא, שהוא נושא ענק בעיניי, הנושא של בחירה. עד כמה בעצם בתוך מציאות שהיא כל כך ממסכת, אולי אני אומרת משהו קיצוני, אני לא באמת חושבת ככה ברמה כזאת קיצונית, אבל אני אומרת, מציאות שבעצם כמעט מרחיקה אותך מהמקום הזה של איזושהי חשיבה מבוקרת יותר, כן? ודי מנסה לשמור אותך על אוטומט, או ממסכת באמת במהות שלה, כן? במהות של איך שהיא בנויה. אני חושבת ששם נושא הבחירה הוא נורא נורא חשוב, באמת אני חושבת הוא ממש כלי. כלומר, עד כמה אני בוחרת מתוך המציאות הזאת, מה נכון לי, כי הטכנולוגיה הזאת בגדול הגיעה כדי לשרת אותנו. אנחנו לא, היא לא הגיעה כדי שאני אפוך להיות סוכנת שלה, היא הגיעה כדי לעזור לי בחיים שלי, ובעצם הריקוד הזה, כן, על הציר שבין בחירה לבין להפוך להיות סוכן, בלי לשים לב של המציאות הזו, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב העניין של הבחירה.
אז ברגע שאני מנסה לעצור ולחשוב מה נכון לי, מה הבחירה שלי, אני חוזרת להיות בעמדה של שליטה, יחסית.
בדיוק.
וזה לא מוחלט, כי זה כל הזמן משתנה באמת, אבל לפחות אני יכולה לבוא אל הילדים שלי בעמדה ההורית עם איזושהי אמירה.
נכון. אני גם אוסיף להגיד, אנחנו ככה מדברות ברומו של עולם, והרבה פעמים הורים אומרים, אז רגע, אבל מה תכלס? כאילו, בסדר, אז אני אבחר, אבל אני גם מרגיש לפעמים חוסר אונים במקום הזה. אז אני כן רוצה להגיד שיש כאן בכל זאת שני תהליכים, אוקיי? תהליך אחד הוא כן תהליך של מציאות חיצונית, כן? הוא תהליך מהחוץ פנימה. ותהליך אחד הוא באמת מהפנים החוצה, שזה התהליך ששתינו מדברות עליו, וזאת השפה שאנחנו מדברות כאן בדואט, שזה בעצם שפה רפלקטיבית של כמה אני מבין מה קורה לי, כמה אני מבין מה קורה לי, שזה ככה שפת האם שלנו. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד שמעבר לשפת האם הזו, יש גם מציאות חיצונית, והמציאות החיצונית היא באמת כל העניין של אפליקציות בקרה, כל העניין של להיות עם היד על הדופק, לראות איפה הילדים, מגבלות זמן, תדירות, שינוי נורמות בבית, אוקיי? יושבים לאכול ארוחת ערב, אנחנו בלי טלפונים, סופי שבוע, אולי שבת, ערב, ללא טלפונים. כלומר, אני חושבת ששני הדברים האלה הם שני דברים מאוד משלימים, כי הרבה פעמים כשיש לנו את המציאות החיצונית הזו, ואנחנו עושים את הדברים האלה, כן? אז הרבה פעמים אנחנו מייצרים איזשהו מרחב, והמרחב הזה כן מאפשר את אותה שפה שאנחנו מדברות, את החשיבה הפנימית הזאת, את הלב. נורא קשה לי לעצור רגע ולהבין מה קורה לי, אוקיי? אני יכולה לתת דוגמה, נגיד, סתם הילד שלי. כאילו מהמקום של לנסות להבין איך השימוש שלי משפיע על הקשר שלי עם הילדים, אוקיי? אז אני יכולה לשבת, נגיד, בחדר אחר בבית לגמרי, והבן שלי נמצא במטבח, והוא מתחיל לצעוק ולשאול אותי כל מיני דברים, כי כאילו זה מה שילדים עושים, נכון? כאילו הם אף פעם לא באים אליכם.
ברור, רצת לבוא אליהם.
בדיוק. אז הוא צועק לי כזה מהמטבח, אמא, איפה זה? או מה יש לאכול? זה בדרך כלל שתי הקטגוריות. ואז אני, נגיד, אומרת לו, אני באה לענות לו, ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכו'. ובכל זאת הוא יגיד לי, נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון? אמרתי לו, אבל איך אתה יודע שאני בטלפון? עניתי לך. זאת אומרת, כי נהיה לך כל הרובוטי הזה, אוקיי?
הטכני, הטכני.
יש לך קול כזה של רובוט, כשאת בטלפון. עכשיו, אני אומרת, זה משהו קטן, אבל באמת הרבה פעמים יש באמת השלכות נורא משמעותיות, כן? כן. לאיך, עד כמה אנחנו, כאן זאת אנקדוטה שגם כשאני שמה לב, לא תמיד אנחנו יכולים על הדבר הזה, אבל באמת עד כמה אני שמה לב, עד כמה אני לא בתוך הטלפון וממלמלת לו איזה משהו כזה בכלל לא מחובר. אז כן.
הניתוק הזה שאת מדברת עליו באינטונציה הקולית, בעצם במושקעות, כי את ענית לו משהו, אבל הוא לא הרגיש את הנוכחות שלך, כי היית בעצם מושקעת במקום אחר, רואים אותו מאוד יפה בניסויים, שנותנים לאמאות להשתמש בפלאפון בזמן שהתינוק נמצא מולם,
כן.
ורואים ממש פעילות מוחית שדומה למצב של אמאות בדיכאון, או כשעושים את הניסוי של
סטיל פייס,
סטיל פייס, נכון. כן. ואז אנחנו בעצם רואים שבעצם האמא, גם למרות שהיא שם, היא נוכחת, אבל היא בפלאפון. יש לך תחושת ניתוק כזה בחוויה של איך של האינטראקציה, ואיך שהתינוק בעצם חווה אותה.
כן.
אז גם עם הילד הגדול יותר, אנחנו רואים את זה, ולכן חשוב לנו מאוד לשים לב. כלומר, בדיוק, המודעות הזאת
בדיוק.
גורמת לנו לאיזשהו, שהיא בקרה עצמית קצת יותר גבוהה. נכון, מודעות זה מאוד ממש, חשוב, כי ממש. הטלפון ימשיך, קיבלתי הודעה מהעבודה, או אני באיזושהי קבוצה חברתית, נכון. צריכה לענות, והמודעות תעזור לי לעשות את זה נכון. קצת יותר טוב.
נכון, וגם המקום ש... אני חושבת לבוא בעמדה שהיא קצת אחרת, אוקיי? כלומר, קודם כל, לדעת שגם כדי לעשות בחירה במרחב הזה, אני א' חייבת להכיר את המרחב הזה. אני לא יכולה להישאר חיצונית למרחב הזה, אני צריכה להכיר אותו, אני צריכה לדעת איפה הילדים שלי נמצאים, אני צריכה לראות איתם את הדברים האלה, אני צריכה להיות חלק מזה, וזה גם מכניס איזושהי עמדה משחקית כזו לפעמים, אוקיי? כאילו, כמה כהורי אני יכול לשחק עם זה, עד כמה אני לא רק בקטסטרופה של כמה זמן היית, נה, רגע, שנייה, איפה היית? מה עשית? איזה תכנים צרכת? הרי ברור שיש תכנים מדהימים, כן? שאני מאוד אשמח שילד שלי יצרוך אותם, גם אם זה בפלטפורמות האלה. אז עד כמה אני יכולה להיות שם, עד כמה אני יכולה לראות את זה, עד כמה אני יכולה לצחוק על עצמי גם. לא רק עליו.
אל תדאגי, ילדים יצחקו עלייך.
כן, לא, על הבומריות זה ברור, זה ברור.
אבל את אומרת בעצם, זה טוב להזמין את עצמנו לעולם של הילדים, לבקש מהם שיראו לנו מה הם עושים, שילמדו אותנו.
ממש.
וכך אנחנו נוכל באמת לראות מה הם חווים שם.
נכון. אני לא קלטתי עדיין 2K, אני ממש עובדת על זה, באמת, במרץ, לא נקלט. אבל אני בהחלט מקבלת המון אינטראקציה שגם צוחקת עליי. כן, אבל כן, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, גם להיות שם, גם היכולת לצחוק על זה, לשחק עם זה, לצחוק על כמה אני מכורה, אוקיי? לתת להם לצחוק עליי, שגם אני מכורה. להיות באיזושהי עמדה שהיא לא עמדה יודעת. עמדה שהיא יותר סקרנית, שהיא שואלת, שהיא מבררת. עכשיו, אני חושבת שבאופן כללי, כמבוגרים, זאת עמדה שהיא בריאה, ואני חושבת שהיא חשובה וטובה, בטח ובטח בעולם שבו באמת אני לא יודעת. אנחנו באמת נמצאים בעולם, היום אנחנו קוראים לזה הווקה וורלד, נכון? עולם תנודתי, מורכב, עמום.
משתנה.
משתנה, כאילו, אנחנו חיים בעולם כזה, אין לנו באמת ידע, כן?
אז אנחנו צריכים להתבונן ולחשוב, ואז כל פעם להחליט איך אנחנו פועלים.
נכון, ולהיות, להיות.
נכון. אני רוצה לדבר על שני דברים. אחד זה מודלינג, והשני זה המירורינג בעצם, mm-hmm. המראה שם. חושבת שמודלינג, וזה נכון בכלל, הדוגמה האישית שאנחנו נותנים, או איך אנחנו מתנהגים, זה נכון בהרבה תחומים בהורות, אבל בסלולרי זה מאוד מאוד חזק. כי אנחנו רוצים שהילדים יתנהגו בצורה מסוימת, אבל לא תמיד אנחנו רואים את עצמנו מתנהגים בצורה דומה. ויש לנו סיבות. למשל, אם אני אומרת, רגע, זה משהו חשוב מהעבודה, אז אני עם זה. אבל הילד או הילדה שלי זה לא משנה. גם כשהם משחקים במשחק, זה משהו חשוב מהמשחק. המשחק זה העבודה שלהם. ואני חושבת שכשאני מודעת לזה, אז שוב, לפעמים אין מה לעשות. אנחנו ברמת ה-good enough. אנחנו לא יכולים להיות מושלמים. לפעמים אין מה לעשות, יש אילוצי מציאות. אבל כשאני מודעת לזה, אני אנסה אולי לעשות פחות. פחות להשתמש בסוללרי ליד הילדים. להישאר עוד 5 דקות בחוץ ולהיכנס הביתה בלי מכשיר ביד. כי אני רוצה את הרגע המפגש, שהוא כל כך חשוב, את הקשר עין, את החיבור. לא לענות בזמן האוכל.
נכון.
כל מה שצריך בעצם כדי להראות לילדים איך להתנהג. אין למידה טובה יותר מדוגמה אישית.
גם, כל מה שאמרת, אני חושבת שהוא מאוד 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 חשוב, וגם משהו שאת פעם אמרת לי, כשהתחלנו את המחקר הזה, והתחלנו לחשוב אותו, אמרת לי, רגע, אבל זה לא רק איזה בעצם גורמים יכולים להשפיע על אם אני מוציאה את הטלפון, כמה אני בטלפון וכו'. זה גם, יש עוד שאלה שהיא נורא חשובה, גם שאני כבר בטלפון, איך הדבר הזה קורה, אוקיי? אני חושבת שזאת נקודה מאוד חדשנית, שגם אנחנו מאוד הולכים אליה היום, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, במקום של, אוקיי, כבר לקחתי את הטלפון, הוא כבר צלצל הטלפון, אני עם הילד שלי בונה מרכיבה פאזל, והטלפון מצלצל. מה קורה עכשיו? והמודעות לזה שאני יכולה פוף להיעלם, כן, ופשוט לא להיות שם, והילד שלי פתאום חווה איזושהי קטיעה של הרצף, נתישה, כן.
מישהו כן. לקח את אמא בשנייה.
והוא לוקח אותה תמיד, הדבר הזה, כל הזמן.
הוא יותר אטרקטיבי, יש תחרות קשה וקנאה קשה.
קשה מאוד. כמו שאודי קאגן אומר בסרטון שלו, הוא אומר, למה אתה מכניס את עצמך לתחרות הזאת, לילד שלו, הוא צוחק על זה. אבל אני אומרת, בשורה התחתונה, באמת אני חושבת שזה גם כל מיני התנהגויות שאנחנו ממש יכולים ללמוד אותן, הן מאוד רפלקטיביות, אבל באמת, רגע להגיד, אוקיי, בוא נראה רגע מצלצל. אה, זאת צפתא, אתה רוצה שנדבר איתה ביחד, אתה רוצה שזה, אני אמורה לקבל טלפון מהעבודה. אם הטלפון יגיע, אז באמת, אני אלך כאן הצידה לדקה שתיים, ואני חוזרת למשחק, אוקיי? לא, כשאני שמעתי את זה פרשם, אמרתי, אוקיי, נכון, צריך לעשות את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה. כן, זה נורא חשוב.
זה כל כך יפה, כשאנחנו חושבים על זה, בעצם זה אומר שאני מכבדת את הילד שלי.
ממש.
אני נותנת לו מקום.
נכון.
אני בצורה מנומסת, כמו שאם זה היה מישהו מבוגר אחר.
נכון.
וראוי לעשות את זה גם למבוגרים אחרים, להגיד, לתווך, להגיד, נכון. יש פה שיחה אחרת שאני צריכה עכשיו להתייחס. אם אני רוצה עוד יותר, לא להדיר, לא להגיע למצב שבו בעצם הילד שלי נזרק הצידה והטלפון חשוב, אני אגיד לילד שלי, למשל, הנה זה מישהו מהעבודה, עכשיו שואלים אותי פה שאלה, אם אני יכולה להגיד מה הנושא, לפעמים זה מעניין את הילדים לשמוע גם את הנושאים שעליהם אנחנו עובדים.
נכון.
וכך בעצם אני דואגת לזה שהילד יהיה חלק ממה שקורה.
נכון.
נכון,
וזה משהו קטן, אבל הוא נורא משמעותי.
נכון.
ועוד פעם, הוא מחזיר את זה לעניין של עד כמה אנחנו ערים לדינמיקה. אנחנו קוראים לזה בספרות טכנופירנס, טכנולוג'יקל אינטרפירנס, ההפרעה הטכנולוגית. פרנטל טכנופירנס, כן, בהקשר ההורי, אבל הטכנופירנס הזה מופיע גם בהקשרים הזוגיים ובהקשרים בין אישיים מאוד רחבים בחיינו. אבל בהקשר ההורי, באמת, עד כמה אנחנו מודעים לדבר הזה בכלל?
להפרעה.
עד כמה אנחנו מודעים להפרעה הזו ולפוטנציאל שלה? ועד כמה אנחנו מנסים לפצות
נכון.
על הדבר הזה?
אז בעצם אנחנו אומרות שלפעמים ההפרעה היא בלתי נמנעת. למשל, באמת עכשיו הפלאפון צלצל,
נכון.
או התקשרו אליי. אז ההפרעה קרתה. עכשיו השאלה כהורה, מה אני בוחרת לעשות? האם אני בוחרת להקשיב לה?
בדיוק.
האם אני בוחרת, למשל, להגיד, אוי, עכשיו שלחו לי הודעה, אבל אני עכשיו משחקת איתך, אז אני לא ענה להודעה.
בדיוק.
בעצם זה שאמרתי, הראיתי לילד שלי בצורה אקטיבית שאני בוחרת בו,
בדיוק.
וגם אולי קצת הרגעתי את עצמי ועזרתי לעצמי גם לבחור בילד שלי בצורה יותר אקטיבית.
נכון.
אבל ההפרעות האלה, הם לפעמים באמת משהו שאנחנו צריכות להחליט איך להתמודד איתם.
נכון.
זאת אומרת, שאנחנו יוצרים את המציאות. Mm-hmm. יש נכון. מציאות חיצונית, אבל יש את ההתמודדות שלנו בתוך המציאות.
נכון.
וזו הבחירה שלנו ההורית, איך להתנהג אל מול המציאות הזו הדורשת מבחוץ, שהיא מלאת הפרעות.
לגמרי, לגמרי. וגם אני רוצה להגיד משהו קצת על עמדת הביניים הזו. דיברנו על הקריסה, נכון? או שאני מרימה ידיים, או שאני באיזשהו מקום של גבולות מאוד מאוד נוקשים. וזה סיפור שאני אוהבת לספר אותו תמיד. לפני כמה שנים הייתי בסופר באירופה, ובעצם ראיתי שלעגלת הקניות מחוברת זכוכית מגדלת כזו. ואמרתי, מעניין מה עושים איתה, וככה הסתכל, עשיתי people watching כזה, וראיתי שבאמת אנשים מסובבים.
עשית people watching?
כן, עשיתי people watching, כן. וראיתי שהם בעצם מסובבים את, ה, את, את, את מה שהם קונים, כן, את המוצר שהם כן. קונים, וקוראים את האותיות הקטנות, כדי שהם יוכלו לראות את זה בצורה ברורה יותר. ואני חושבת שהזכוכית מגדלת הזאת היא סימבול שנורא פגש אותי, כן? עד כמה אני... כהורה מחזיק זכוכית מגדלת כזו, כן? וקורא את האותיות הקטנות, כי המציאות הזו של המדיה בנויה מהמון המון אותיות קטנות, שאני לא בטוחה כמה הן מזמינות קריאה, כן? איך אנחנו מקבלים את כל האפליקציות, accept, accept, agree, agree, כן? זה מקום שנורא נורא קשה להיות בו עם זכוכית מגדלת, כן? בכלל, בסוגיות העולם החדש, לא כיף. לא כיף לי לחקור את רמת זיהום האוויר שאנחנו נושמים, מה שמים לנו באוכל, לא כיף.
עדיף לעצום עיניים לפעמים, את אומרת.
נורא כיף, נכון, אני עובדת הרבה פעמים עם מתבגרים, אז אחרי שאנחנו עושים פעילויות שמגרות חשיבה כזאת, אז הרבה פעמים אומרים לי, תגידי, מה באת להוריד? באת להרוס? כאילו, זה לא קל, זה לא עמדה שקל, לא קל להחזיק בזכוכית מגדלת הזו, אבל אני חושבת שזאת איזושהי עמדת ביניים די טובה. איזושהי פשרה טובה. לדעת שאני מחזיקה בזכוכית המגדלת הזו, קוראת את האותיות הקטנות, בוחרת, מבינה, מכירה את המרחב, מגדילה אותו, רואה אותו בפונט ברור, והכי חשוב, כשאני מסיימת, אני מציידת את הילד שלי בזכוכית מגדלת הזו.
כי רק ברגע שאת קוראת את האותיות הקטנות לעצמך, אז את יכולה להקנות לו את הקריאה, נכון?
בדיוק.
ואם אנחנו חושבים בהיבט הזה של זכוכית מגדלת, ואני אחבר את זה למירורינג, לפעמים הילד עושה לנו מירורינג. לפעמים הילד הוא הזכוכית מגדלת של עצמנו. וכשהילד שלי אומר לי, את רואה שאת עכשיו עם פלאפון בארוחה? כשכל הזמן אני אומרת לו, לא, בלי פלאפון. או כל הזמן את בפלאפון. אז זה הזמן לעצור. ולהגיד לעצמי, אוקיי, יש לי פה איזושהי זכוכית מגדלת חיצונית, איזושהי מראה חיצונית, שמתבוננת ובוחנת אותי בפלאפון, בצורה מאוד מדויקת בדרך כלל, כי הילדים שלנו הם מאוד מדויקים.
בטח.
ואולי אני צריכה להקשיב, אולי באמת לשים לב יותר. וכל מיני בעצם עזרים שעוזרים לנו לשמור טוב יותר על הבחירות שלנו.
ממש.
ועל הערכים ועל האמת הפנימית שלנו.
ממש. וגם אני אגיד משפט אחרון, באמת בהקשר של הקהילה. כמה חשוב ומחזק הורים להיות... בקהילה של הורים שחושבת את הנושא הזה, ולא לבד. הרבה פעמים בסוגיות העולם החדש שאני לבד, אני היחידה שלא שולחת הילד שלי או עם וואטסאפ בכיתה ד' ולכולם יש. בגדול אני מחריגה אותו חברתית, אנחנו תלויים בנורמות אחד של השני. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב גם באמת לייצר איזושהי קהילה סביבך שחושבת את הנושא הזה. קהילה שמחזיקה אותו, שמבררת את הנורמות הקהילתיות, ואז ההתנהלות במקומות כאלה היא הרבה יותר קלה. ואני חושבת שדואט היא סוג של קהילה כזו, לא?
שחושבת, עוצרת לחשוב.
עוצרת לחשוב את הנושא.
בהחלט. אבל מה את אומרת על קהילת ההורים? אני גם יכולה להחליט שאני לא נמצאת בקבוצות וואטסאפ? האם יש קהילה כזו? כן. אני חושבת שזה יותר מורכב,
זה מאוד מורכב, נכון.
מכיוון שהמכשירי טלפון, כל העולם הדיגיטלי נכנס גם לעולם העבודה.
נכון.
לעולם החברתי.
ממש צודקת.
ואז הרבה יותר קשה ליצור קהילות כאלה, יש אנשים שהיום נמצאים בגל של מחאה, לזרוק הכל הצידה, כן. אבל זה מורכב.
כן, יש גם בחירות קטנות. אני יכולה לספר על בתי ספר שיועצות החליטו לקבל החלטה קטנה של אדממה מ-4 עד 8, למשל, שמכשירים. כאילו בחירה קטנה על פניו. זה היה שינוי מאוד דרמטי.
נכון.
אז אני אומרת, צריך להיות גם רוד ויילרים קצת של הנושא הזה. צריך לשים אותו על השולחן כל הזמן, להסתכל נכון. עליו, לחשוב אותו. זה חלק
אז מה... אני קוראת מפה, לחברה שלנו, לעשות אדממות. שעות מסוימות, לעזור להורים לשמור על עצמם. שעות מסוימות שלא מקובל בהם לשלוח הודעות. אנחנו למשל נמצאים בכל מיני מוסדות וארגונים באוניברסיטה, אנחנו מאוד מנסים שלא יהיו פגישות אחרי השעה 4. כי יש הורים, במיוחד אמאות, יש עדיין פערים בג'נדר, הרבה אמאות שצריכות ללכת לילדים, גם אבות, וזה יוצר מצב של קונפליקט בין עבודה לבית. אז המצב ה... קשה היום זה שהעבודה פשוט חודרת לבית דרך המכשיר, אז אני קוראת מפה לחברה שלנו להציב גבולות ו- ובין ארבע, אחרי ארבע לא לשלוח יותר הודעות שקשורות לעבודה, או לא לצפות שישיב לו.
כן.
וגם זה הוויסות החיצוני, אבל גם הוויסות הפנימי, שכל אחת ואחד מאיתנו נצליח למצוא ולהחליט מה הגבולות הפנימיים שלנו, ולתווך את זה לסביבה, שככה אני עובדת. יותר קל לומר מאשר לעשות, כן. אבל צריך לחשוב על זה כדי להתחיל.
אבל חשוב, כן, אני אומר, אני קוראת גם לאנשי הטכנולוגיה, בואו תביאו כבר את הפלטפורמות שיאפשרו לנו לעשות את זה בצורה נוחה ונעימה.
את השאט דאון.
כן, את השאט דאון.
תודה, אוריה.
בשמחה, היה ממש ממש כיף.
גם לי. אנחנו נמשיך לשוחח על זה במחקרים שאנחנו עושים, ואני רוצה לומר שאת הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לדוקטור כנרת לבבי וליובל משה על ההפקה, ולדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני, פרופסור נעמה צבא פוריה, הייתי איתכם כאן היום. רוצים לשאול שאלות? תפסו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ונשתמע בפרק הבא. להתראות.